קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים לספר בראשית יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב למאזינים. פרשת ויצא פותחת בסיפור חלום יעקב. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך, כעפר הארץ, ופרצתה ימה, וקדמה, וצפונה, ונגבה, ונברחו בך כל משפחות אדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. יש חלומות במקרא שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם בדיבור. יש חלומות אחרים בהם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם במראה הדורש פתרון והבנת המשמעות של המראה. חלום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם החולם בדיבור, אנחנו מוצאים בפרשתנו, ולא בראשונה. הקדוש ברוך הוא נגלה ללבן, הרודף אחרי יעקב בחלום הלילה, הוא נגלה אליו בחלום הלילה, ומזהיר אותו, הישמר לך, פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. עוד קודם לכן, כבר בפרשת וירא, אנחנו שומעים על חלומו של אבימלך, בו הקדוש ברוך הוא מנהל איתו דו שיח נוקב בעקבות לקיחת שרה. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואז עונה אבימלך ואומר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג, הלא הוא אמר לי אחותי היא, והיא גם, היא אמרה, אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. ואז עונה לו הקדוש ברוך הוא ואומר, ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, על כן ונתתיך לנגוע אליה, ועתה השב אשת האיש כי נביאו, והתפלל בעתך וחיה, ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. אם כן, יש חלומות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם ואומר לו משהו. אומר ללבן, אומר לאבי מלך, מדבר עם אבי מלך, נגלה לאבי מלך פעמיים בחלום. אנחנו מוצאים חלומות כאלה גם אצל בלעם בהמשך. וכמובן צריך לנסות להבין מדוע יש לעתים מצב שבו הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם באופן ישיר, ולעתים מדבר אליו בחלום. כנראה שיש דרגות שונות של נבואה או דרגות שונות של התגלות. בפרשות וישב ומקץ אנחנו שומעים על שישה חלומות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם במראה. שני חלומות יוסף, חלום האלומות המשתחוות לו, וחלום השמש, הירח והכוכבים שאף הם משתחווים לו. חלומות שר המשקים ושר האופים שנפטרו על ידי יוסף, ושני חלומות פרעה שאף הם נפטרו על ידי יוסף. בכל החלומות הללו, החולם רואה מראה שבא לרמוז לו על העתיד לקרות לו. והנה בפרשתנו, אנו מוצאים שילוב נדיר של שני מרכיבי החלום, מראה ודיבור. שניהם באותו חלום. כך אנחנו מוצאים בחלום יעקב בתחילת הפרשה, וכך גם בחלום יעקב כעבור 20 שנה, חלום עליו הוא מספר לנשותיו. וערה בחלום, והנה העתודים העולים על הצון עקודים נקודים וברודים, ויומר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני. ויומר, סנה עיניך וראה כל העתודים העולים על הצון עקודים נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הצבא אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. אם כן, גם בחלום הזה וגם בחלום שפותח את פרשתנו, בחלום הסולם, קיימים שני מרכיבי החלום, המראה והדיבור. הדיבור של הקדוש ברוך הוא ברור ומובן. גם בציווי כעבור 20 שנה לחזור, לעזוב את לבן ולחזור לארץ ישראל, לשוב אל ארץ מולדתך. וגם בחלום שפותח את פרשתנו, שבו הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב הבטחה לעתיד הרחוק, הבטחת הארץ והבטחת זרע רב שיהיה מבורכת מאוד. אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננו לזרעך. זו הבטחת הארץ. אחר כך והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. זו הבטחת הזרע. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך הבטחת ברכה מיוחדת. אך מעבר להבטחה ומעבר להבטחה לעתיד הרחוק, יש גם בדיבור שבחלום גם הבטחה והתייחסות לעתיד הקרוב, בהמשך, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא עזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. אבל השאלה הגדולה שבה מתחבטים כל הפרשנים, היא מה משמעותו של המראה אשר מקדים את דיבורו של הקדוש ברוך הוא בחלום יעקב. מה המשמעות של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. וכנראה גם ההמשך, והנה השם ניצב עליו, השאלה אם זה חלק מהמראה, האם ניצב עליו זה על הסולם, כפי שמפרשים חלק מהפרשנים, או והשם ניצב עליו זאת הקדמה לדיבור שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני השם אלוקי אברהם אביך, והשם ניצב עליו זה על יעקב. ואז זה לא חלק מהמראה, אלא המראה היה רק סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים ואין מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, או שבאמת גם השם ניצב עליו זה חלק מהמראה. במדרשים אנחנו מוצאים, אני אצטט מדרש אחד, מדרש מהפסיקתא שאומר כך, דע כי כל החלומות מצינו פתרונם חוץ מן החלום, מן החלום הזה שאין לו פתרון בתורה. ואף על פי שהחלום הזה ראשון לכל החלומות. כי מה שנאמר באבימלך אינו חלום שצריך פשר. כי היא מוכחה הייתה, זאת אומרת זה היה דיבור שהשם מוכיח את אבימלך, שנאמר ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה וכו'. וכן אל לבן ארמי, כמו שבפרשה שלנו, וכן בבלעם, וכן בצדיקים שדיבר הקדוש ברוך הוא עמהם בחלום הלילה. כל הדברים האלו הם לא צריכים פשר. אבל יש חלומות שבהם יש מראה, החלומות שצריכים פשר, הוא מונה פה במדרש, שבעה חלומות כאלו, שחלום יעקב אצלנו בפרשה הוא הראשון, אחרי זה יש חלומות יוסף, ויש חלומות פרעה, ויש חלומות שר המשקים ושר האופים שהזכרנו, ויש אחר כך את חלום צליל הסעורים אצל גדעון, חלומות נבוכדנצר וחלומות דניאל. כל החלומות הללו יש להם פתרון ברור בתורה. ולעומת זה, כאן אין, וזה תמי המדרש ומנסה להבין מה המשמעות של חלום הסולם. ובאמת מצאנו בפרשנים, במדרשים, ניסיונות רבים מספור למצוא פשר לחלום הזה. לא נוכל להביא פה את כולם, אבל הברבנה למשל מונה 8 פירושים למשמעות של חלום הסולם, שאותם הוא דוחה, והוא מביא את הפירוש התשיעי שלו. פירוש אחד, הוא אומר בשם רשי, סליחה, הפירוש הזה הוא לא בשם רשי, מובא על ידי רשי, הוא פירוש של חז"ל, שמדבר על כך שהמלאכים העולים זה מלאכי ארץ ישראל שליוו את יעקב עד הנה והם עולים, ומלאכי חוץ לארץ הם מלאכים היורדים, ולפי אברבנאל, העניין בחלום הזה, זה שהקדוש ברוך הוא מודיע לו, ליעקב, את מעלת ארץ ישראל על כל שאר הארצות. כי בעבור שהיה יעקב יוצא ממנה, כדי שיחשוף תמיד לשוב ולהתגורר בה, לכן הקדוש ברוך הוא מראהו את מעלתה, שהמלאכים המלווים לאדם בארץ הקדושה היא, אינם המלאכים המלווים אותו חוץ על הארץ. ולכן ראה אותו סולם, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, להודיע כי באותו מקום יעלו לשמיים מלאכים שליוו אותו בארץ, וירדו בארץ אחרים למטה, למטה מהם במדרגה ללוותו בחוץ על הארץ. אם כן, זה נועד להגביע את מעלתה של ארץ ישראל. פירוש נוסף, אומר אברבנאל, פירוש שמופיע במדרש, שגם הרמב"ן אומר אותו, שמופיע בפרקי רבי אליעזר, שראו הקדוש ברוך הוא בזה ארבע מלכויות ומעלתם וירידתם, שהם עולים ויורדים. ארבע מלכויות. ולכן ראה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, על הודיע שמן השמיים יושפו ממשלתיהם. והמלכים שראה עולים ויורדים הם שריהם. שר מלכות יוון, שר מלכות פרס, שהם עולים ואחר כך יורדים. והבטיח ליעקב שהוא יהיה עם זרו בכל אשר ילך ביניהם ויצילהו מידם. זה פירוש נוסף שגם הרמב"ן מביא אותו. אחר כך הוא מביא דעה נוספת על כך שזו דעת הרמב"ן עצמו, שהוא כותב שכל מה שנעשה בעולם זה נעשה על ידי מלאכים. הכל בגזרת עליון, שהמלאכים הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. ואז הם עולים, הם יורדים לאדמה לבצע את שליחותם וחוזרים חזרה לשמיים לדווח על שליחותם זו. ואז מוסיף החלום ואומר ליעקב שהוא בניגוד להנהגה הרגילה לא יהיה ביד המלאכים, אבל הוא יהיה חלק השם ויהיה עמו תמיד יניגהו, וזה המשמעות של הנה השם ניצב עליו. אחר כך הוא מביא עוד שלושה פירושים מהמורה נבוכים, שלושה פירושים שונים. ועוד דעות נוספות שאין לנו את הזמן כאן למנות אותם, שכולם או שחלק מהם נוגעים לסודות מעשה מרכבה ולאחדות הנמצאים וקשריהם זה בזה, וסודות מעשה בראשית וענייני פילוסופיה וחוכמת יוון ועוד ועוד. ואלה רק פירושים שמופיעים באברבנאל, ויש עוד פרשנים רבים מאוד שמביאים עוד הרבה מאוד פירושים ורעיונות אחרים למשמעות חלום הסולם. האברבנאל עצמו דוחה את הפירושים הללו, והוא אומר, כבר יחייב עליהם לרוב הדברים הללו, לרוב הפירושים שהוא הביא, ספק אחר שלא ימלט מנו איש, והוא שתהיה המראה הזאת בלתי מתייחסת לעניין יעקב, שהיה בורח מפני עשיו ומפחדו שיהרגהו על הברכה אשר ברכו אביו. והמראה השרה לא תתייחס לזה כלל, אלא להראות שהמלאכים אשר ליוו בארץ לא יבואו חוץ על הארץ, או מעמד הר סיני, או ממשלת ארבע מלכויות, שאחרי זה יותר מאלף שנה, זאת אומרת מאוחר בעוד אלף שנה. או מהנשמה ומחשבות החוכמה והנהגת העולם על ידי המלאכים ושאר החוכמות. וכל זה, מה זה קשור? מדוע זה קשור ליעקב כעת כשהוא יוצא לדרכו לחרן? למה הקדוש ברוך הוא מראה את כל זה ליעקב? זה לא מתייחס לו לזמן ולא למקום. ויותר ראוי, כותב אברבנאל, להראותם אליו ביותו יושב אוהלים בבית אביו או במדרשו של שם ועבר, לא באישון לילה ואפלה, ביותו כאורח נטל ללון. ולכן מפרש אברבנאל פירוש משלו, שלמעשה החלום בא למעשה לקיים את הברכות, את הברכות שנתברך יעקב על ידי אביו. וזאת מתוך כך שכאשר יעקב בורח מפני עשיו, והוא נמצא יחיד ובודד ומנותק ממשפחתו, ייתכן שהוא כבר היה מתחרט ממה שהוא עשה, ממה שסיכן בעצמו בלקיחת הברכות, שמה לא ישר בעיני אלוקים מה שעשה, ואולי יבוא אליו כללה ולא ברכה, ולכן מסבב הקדוש ברוך הוא ביאתו לאותו מקום בהר המוריה, ושיעלון שם, והוא מראה לו בחלומו בנבואת אלוקים קיום הברכות אשר ברכו אביו. ואז הוא מתחיל בעצם עם מראה הסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, להודיעו שבמקום ההוא ייבנה המקדש, ושם יהיה השפע ודבקות ההשגחה העליונה אשר ייעד לאברהם אל זרו. ולמעשה, הבית המקדש יהיה בנחלת יעקב, וזה מציין את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לזרו של יעקב, ובכך יתקיימו כל הברכות והיהודים שנתברך יעקב על ידי אביו. מהפרשנים האחרונים, אני מדלג על הרבה פרשנים בתקופות הביניים, מהפרשנים האחרונים, אז כמובן גם נחמה לייבוביץ' עוסקת בסוגיה הזאת, אבל היא מביאה כדרכה את הפרשנים, חלק מהפירושים שהזכרנו, את פירוש ארבע מלכויות, ושהיא נותנת לו משמעות על כך שכאשר יעקב יוצא לחרן, אז למעשה התורה מתייחסת לא ליעקב היחיד, יעקב האב שבורח, אלא התורה מדברת אל יעקב, עם ישראל, אל האומה שגולה מארצה ומהלכת מדור לדור בין עמי ענק, גולה מארץ לארץ, והיא חוזה בעלייתם וירידתם של עמים וממלכות, של מצרים, אשור, בבל, פרס, יוון, וכן הלאה וכן הלאה. ולמעשה, התורה נותנת חיזוק ליעקב, לישראל, לעם ישראל ביציאתם לגלות, שבסופו של דבר כל אותם ממלכות גדולות שהם יוצאים לגלות בקרבם, עתידים בסופו של דבר ליפול, והם אלו שישארו, הישארות נצחית. לעומת זה היא מביאה את רש"י, שמדבר על המלאכים שמלווים את יעקב, ואז היא מוסיפה בסגנונה המיוחד, שאין דומים דרכי אדם קשייו צרותיו וניסיונותיו בשבטו בארצו, לקשייו צרותיו וניסיונותיו בצאתו מארצו ומלדתו ושבטו בין זרים. בזה רש"י מלמד אותנו, בזה שצריך מלאכים אחרים, למלאכים אחרים זקוקו כאן, וזקוקו שם. כלומר, בכל מקום צריך מלאכים אחרים, אך תמיד ניתנים ליעקב מלאכים לשומרו. בפירושו של, בספר של חנן פורת זיכרונו לברכה, מעט מן האור, הוא מציע פירוש שלו, וגם הוא מדבר על כך, מה קורה, מה זה הסולם, מה המשמעות של הסולם. לפירוש זה לא ברור מה פירוש, מה פשר, הוא שואל על הפירוש של רש"י. לפירושו של רש"י לא ברור מה פשר הסולם גופו. כלומר, אם הרעיון הוא בזה שמלאכים עולים ויורדים, ומלאכי הארץ עולים, ומלאכי חוץ לארץ יורדים, אז מה המשמעות של הסולם, של מראה הסולם, וחזקוקים שרפי מעלה להיעזר בסולם כבני אנוש, או שמה נועד הציור כדי לקרב את הדברים לתרך הטבע? זאת אומרת, למה צריך סולם? ואז הוא מציע את ההצעה שלו, שהסולם הוא האדם עצמו. האדם גופו הוא סולם מוצב ארצה, נשמתו היא חלק אלוה ממעל, היא יורדת ארצה, היא מקושרת לאדמה, והוא מרחיב מאוד בעניין הזה של הסולם הזה, שהוא האדם, הוא איננו סטטי אלא דינמי, והעלייה בו מחייבת הדרגה שלב אחרי שלב, מלאכי אלוהים דוברים באדם ומיצים בו לעלות במסילת ישרים שעולה, שהאדם עולה, מי הוא מחבר מן ה את ה את ה את הגשמיות, את הגופניות, עם העליונים, והוא עולה שלב אחרי שלב למעלה, ויורד חזרה למטה, על מנת לתקן את העולם. ואז אחרי שהוא מביא את פירושו שלו, הוא אומר שהוא על הביאור הזה של החלום, הוא הגה שנים רבות, והוא העלה אותו, העליתי אותו לפני מורתי הגדולה, נחמה לייבוביץ' עליה השלום, שלימדה פרשת שבוע בקבוצת כפר עציון משכבר הימים. נחמה הקשיבה בעניין לדבריי, ולאחר שסיימתי, הביטה בי בעיניים חכמות ואמרה, אני אישה זקנה, וכל ימיי גדלתי על פירושיהם של רשי והרמב"ן לחלום הסולם. על כן קשה בעיניי לקבל את הפירוש חדש שאינו מצוי בפרשנים הקלאסיים. אך אם תמצא פרשנים נוספים המפרשים כמותך, נוכל לדון מחדש בעניין. ואז מספר חנן שמאז עברו שנים רבות ונחמה האם הגדולה למקרא הלכה לעולמה, אך הנה בשנים האחרונות זכיתי לגלות שלושה גדולי עולם הרואים בסולם משל לאדם. ואז הוא מביא קטע מבעל התניא, קטע מנפש החיים של רב חיים מוולוז'ין, וקטע מאספת אמת, שכולם מדברים על כך שהסולם הוא בעצם האדם. ואז הוא מסיים ואומר, אילו זכיתי הייתי מציע פירושים מופלאים אלה לפני מורתי הדגולה, נחמה בעודה בחיים, ועכשיו שלא זכיתי הרי מביאם בזה מתוך תפילה, כי יהיה בהם נחת רוח גם לנחמה עליה השלום בעולם העליון, ואנחנו מזכירים את הדברים גם לעילוי נשמתו שלו, של חנן. קדם לחנן בעניין הזה של החיבור בין השמיים והארץ, ישראל אלדד, שבספרו הגיונות מקרא, מדבר על החלום הזה כאחד החלומות המופלאים ביותר אשר חלם אי פעם אדם עלי אדמות, והסינתזה הזאת שבין עולם הרוח ועולם הגשם, זה בעצם הרעיון. החלום הזה קורא לו ישראל אלדד שהוא החלום המקראי הראשון והעמוק מכל האחרים. והסולם הזה הוא סולם חי שמלאכים עולים ויורדים בו, ויעקב חולם על הקשר עם השמיים, על הקשר והחיבור בין השמיים והארץ. הוא מדבר על כך שבכל ימי הגלות שלטה בנו סכיזופרניה, שהיינו קרועים בין שמיים וארץ. מצד אחד חי הגוף את חייו הארציים בהכנעה ובהשפלה, בדלות וביזיון. חי הגוף ללא פרספקטיבה, ללא נקודת יציבות. רגלי הסולם של האומה מפוזרות היו, לא נעוצות. ומידך שם במרומים נטלטלו קרי הסולם בחלקו העליון ללא אחיזה בקרקע. בארץ ישראל צריך להיות החיבור האמיתי, הריאליזם, שזה כולל מצד אחד את הצד החומרי, הבשר ודמי, את העושר הטבעי, את העושר המיוצר, את המשטר, את הכלכלה, את הצבא, את כל מה שמייצב את הרגליים, וזה רק בסיס לסולם. והסולם עצמו הוא הכוח הדינמי, הוא המטפס, העולה, שאיתו האדם עולה כלפי שמיה. והוא אומר שהצו הזה, החלום הזה הוא צו לעתיד, צו לכל התנהגותו של עם ישראל. הוא אומר שהסולם יעקב הוא סמל הסמלים שלנו, ציור המפתח לכל השקפת העולם הישראלי. ואז הוא אומר, בחיים הסולמיים האלה, של האב ושל צאצאיו הרחוקים, תהיינה מעלות ומורדות, יהיו מאבקים רבים. ימים בהם מתרופף היסוד הארצי, רגלי הסולם אינם ניצבות איתנות, והראשים מרחפים משם בשמיים. וימים בהם שמיים יתעלמו מעיני בנים הרוצים ישראליות, ללא יהדות, ויבואו נביאים לאחות את הקרע, להפיח רוח בעצמות, לחבר בין השמיים ובין הארץ. ואני רוצה להציע הצעה נוספת, ולומר שלמעשה פירושו של חלום הסולם נמצא כמו בכל שאר החלומות שיש במראה בתנך עצמו. במקרא עצמו, שהנה הרי יעקב מקיץ משנתו, ויקץ יעקב משנתו ויומר, אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, וירא ויומר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מאיפה לוקח יעקב את הרעיון הזה ואומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, מה נורא המקום הזה, אין זה בית אלוקים, אין זה קים בית אלוקים, וזה שער השמיים. איפה הוא לוקח את הרעיון שזה המקום של בית אלוקים, זה המקום של שער השמיים? נראה שזה בדיוק הפירוש שנותן יעקב עצמו לחלום הסולם. הוא רואה את הסולם, את המלאכים העולים ויורדים, הוא רואה את זה כסמל לחיבור בין השמיים ובין הארץ, כלומר למקום שהוא, שבו הקדוש ברוך הוא שוכן בארץ, ובו האדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, כלומר בית המקדש, בית האלוקים, שער השמיים, המקום שבו האדם פונה לאלוקיו, והמקום שבו האלוקים פונה לאדם, שזה בדיוק משמעות המקדש, שיש בו תנועה דו סטרית, מהקדוש ברוך הוא לאדם, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו במקדש, והאדם שפונה לקדוש ברוך הוא. זה השער של האנושות, של האדם, להתחבר לקדוש ברוך הוא. ואם אמנם כך, וזה פירושו של החלום, אז מובן גם ההמשך, שיעקב אומר בנדרו שהוא נודר אחר כך, הוא א' שהוא קורא למקום בית אל, וגם שהוא נודר ואומר שכאשר הוא ישוב בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן יעשר עשרנו לך, שזה המקום שבו צריך להיות בית האלוקים. לכאורה, לפי זה, היה ראוי שבית המקדש ייבנה בבית אל. זה המקום הטבעי, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא עצמו אומר ליעקב בחלום, בחלום הסולם, שזה המקום שבו מחברים שמיים וארץ, זה המקום של בית אלוקים, זה המקום של בית אל, זה המקום שבו צריך להקים את המקום שבו האדם מתחבר ללוקיו, כלומר בית המקדש. והשאלה הגדולה היא, באמת מדוע המקדש נבנה בירושלים ולא בבית אל? וכאן אפשר אולי לומר, אנחנו מוצאים, בוא נאמר, בספר שופטים, שבאמת היה איזשהו מעמד לבית אל. אנחנו מוצאים את זה במקום אחד בעיקר, שכאשר בני ישראל נאספים למלחמה על בנימין, אז הם עולים לבית אל, ויקומו וילו בית אל, וישאלו ואלוהים. כלומר, זה המקום שבו הם בתקופה הזאת מחוברים לאלוקים. שם הם פונים לאלוקים ומדברים איתו. לאחר מכן, כאשר הם מפסידים במלחמה, הם בעצם הולכים עוד פעם לבית אל, והם ויעלו כל בני ישראל לכל עם ויבואו בית אל, ויבכו וישבו שם לפני השם. זאת אומרת, זה המקום שבו בעצם נמצא השם. וישאלו בני ישראל בהשם, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. זאת אומרת, בבית אל כנראה היה בתקופה מסוימת ארון ברית האלוקים, והמקום שבו השם ישרה את שכינתו. אבל למעשה ברור לנו שעיקר המקום בתקופה לפחות עד ירושלים היה שילה. ואולי גם שילה היא לא רחוקה מבית אל. אנחנו קוראים באותה פרשה עצמה שכאשר בני ישראל מצטערים על כך שבני בנימין לא יהיה להם המשך, אז הם מציעים את ההצעה ויאמרו, הנה חג השם בשילו מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. ואז הם מציעים את ההצעה שהם ילכו ויערבו בקרמים ויחטפו את אותם הבנות וכן הלאה. אבל מתוך הסיפור עולה שבית אל נמצאת מצפונה, סליחה, שילה נמצאת מצפונה של בית אל, וכנראה לא רחוק ממנה, כי אנחנו יודעים שבית אל עצמה היא מופיעה בספר יהושע בגבול של בנימין עם אפרים, בגבול הצפוני של בנימין. ואם אנחנו מדברים על בני בנימין שהולכים לשילה, הם כנראה הולכים למקום שהוא בגבול, או במקום הזה של קרוב עדיין נמצא באזור בנימין. אז זה לא יכול להיות רחוק, או שזה לכל היותר בדרום אפרים, זאת אומרת בגבול בין אפרים לבנימין. ואכן גם בספר כפתור ופרח הוא מזהה את שילה בגבול בנימין ואפרים. ואז מכיוון שגם בית אל הייתה בעצם בגבול הצפוני של בנימין, אז ייתכן שהכתוב מתכוון לומר בצפונה של בית אל, ששילה הייתה למעשה צפונה של בית אל, או בכל מקרה היא מאוד סמוכה לה. ואם כן, ייתכן שהמשכן שהיה בשילה כ-350 שנה, אכן היה הגשמת הנבואה שזהו מקום בית האלוקים. אבל עדיין אנחנו צריכים לענות על השאלה, למה אחרי חורבן שילה לא חזרו ובנו את בית המקדש שוב בשילה, אם שילה היא בית אל, או לפחות במחוז בית אל. ייתכן, למה זה עובר לירושלים? ייתכן והסיבה לכך היא העברת המלוכה מבנימין ליהודה. מבנימין בנה של רחל ליהודה בנה של לאה. בית המקדש כנראה צריך להיות בצמוד לבית המלך. ובית אל, וכנראה גם שילה, שנמצאים בנחלת בנימין, או בנחלת אפרים, הסמוכה לבנימין, והם המקום שראוי לקבוע בהם את מקום המקדש, ואת מקום השכינה, כמו שאנחנו קוראים בפרשה שלנו, אז אם כן, גם המלך הוא משבט בנימין, הוא נבחר משבט בנימין, וממילא מקום המקדש, הינו בגבול בנימין ואפרים, ששניהם בני רחל, אפרים בן יוסף ובנימין אחיו, והמלך הראשון שנבחר היה שאול משבט בנימין, והדברים מסתדרים יחדיו. אבל עם העברת המלוכה משאול לדוד בעקבות חטאו של שאול, ואז גם המלוכה עוברת משבט בנימין לשבט יהודה, מבניה של רחל לבנה של לאה, אז בית המקדש חייב גם הוא להעתיק את מקומו לנחלת יהודה. ואז הוא עובר מהגבול הצפוני של בנימין, לגבול הדרומי של בנימין, לגבול של בנימין ליהודה, לירושלים. המקדש נשאר אמנם בנחלת בנימין, אך במקום להיות בגבולה הצפוני עם אפרים, הוא מעתיק את מקומו לגבול הדרומי עם יהודה, שממנו בא דוד. ובעצם בסופו של דבר, גם רשי בפרשה שלנו מדבר על העתקת המקומות. הוא מדבר על ויפגע במקום, הוא מרגיש בבעייתיות הזאת, שמצד אחד אנחנו מדברים על בית אל, שהיא צריכה להיות מקום המקדש, ומצד שני יש לנו את ירושלים, שהיא זו שנבחרה למקום המקדש. ולכן אומר רשי, ויפגע במקום, המקום הזה זה הר המוריה, שנאמר בו, וירא את המקום מרחוק, שלמעשה יעקב מגיע להר המוריה, ושם הוא שוכב, וזה המקום. אבל מצד שני, אומר רשי אחר כך עוד פעם, שנמצא, אומר כלפי שאמרו רבותינו, שאמר הקדוש ברוך הוא צדיק, זה בא לבית מלוני ויפטר בלו לינה, ואמרו יעקב קראה לירושלים בית אל, הוא קרא לירושלים בית אל, וזו לא זיל ולא ירושלים. ומאיכן למדו לומר כן? אומר אני שנעקר הר המוריה ובא לכאן. וזוהי קפיצת הדרך האמורה בשחיטת חולין. כלומר שרשי עצמו מחבר בין ירושלים לבית אל, כיוון שבאמת המקום או המשמעות של חלום הסולם, זה שהמקום הזה הוא המקום הראוי להשראת השכינה בישראל. שבת שלום ומבורך.